עירובין, דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, רב חיסדה ורב ששת, כשהם היו נפגשים, כיפג ה' בעדי עדדי, כל אחד מהם היה לו מורה של תלמידי חכמים מהשני. רב חיסדה היה מאוד מאוד קבל מורה כבוד, עד כדי כך מראת אנ ספוותי, השפתיים שלה היו רועדות ממתניית עדי רב ששת, מהמשניות שרב ששת היה בקי מאוד גדול. הוא חשש שמה רב ששת מצא סתירה בין משנה לברייתא או בין שתי משניות, והוא עכשיו יפנה אותם אליו כדי שהוא יתרץ את אותם משניות או את אותם ברייתות. לעומת זאת, ורב ששת, כשהוא היה פוגש את רב חיסדה, מרתה כולי גופי, כל גופו היה רועד מפלפולי דרב חיסדה, מהחריפות של הפלפולים של רב חיסדה. השאלות של רב חיסדה היו עמוקות מאוד. הגמרא מביאה דוגמה לאחת השאלות של רב חיסדה. באמיני רב חיסדה מרב ששת. שני בתים משני צידי רשות הרבים. לפי דעת חכמים, אין שום אפשרות לטלטל בשבת מבית אחד לבית אחר. יש רשות הרבים באמצע. גם אי אפשר לעשות עירוב. רשות הרבים אי אפשר לערב. אבל בשבת עצמה המציאות השתנתה. באו נוכרים והקיפום מחיצה בשבת. חסמו את המעבר של רשות הרבים על ידי גדר שעשו מצד אחד של הבית ומהצד השני של הבית, ועכשיו הפכו את השטח שבין שני הבתים למין חצר, שבצד אחד יש בית אחד ובצד שני יש בית אחר. כעת המקום הזה הוא כבר איננו רשות הרבים. ואם המציאות הזאת הייתה ככה בערב שבת, היה אפשר לעשות עירובי חצרות כדת וכדין בין שני הבתים האלה. אבל מכיוון שזה השתנה והמציאות הזאת נוצרה במהלך השבת, אם כן, הם לא יכולים כרגע לעשות עירובי חצרות. ההלכה, מחיצה שנעשתה בשבת, שמה מחיצה. השאלה היא, מהו? לערב אי אפשר לערב. רק מבעוד יום של ערב שבת אפשר לעשות עירובי חצרות על ידי שיקחו פת מהשכנים שבבית הראשון ומהשכנים של הבית השני וישימו את הלחמים בבית אחד. אבל יש דרך שאפשר גם לעשות בדרך כלל במהלך השבת, על ידי שאם רוצים לטלטל בחצר, אפשר, אבל זה חצר משותפת לכמה דיירים, אפשר שיבטלו את רשותם לאחד השכנים. ואז הם באמת לא יוכלו לטלטל בחצר, אבל השכן הזה ששאר השכנים ביטלו את רשותם בחצר אליו, הוא יוכל לטלטל מהחצר לבית ומהבית לחצר. שאלתו של רב חיסדה הייתה, האם אפשר במהלך השבת ששכן אחד יבטל את רשותו בחצר לשכן השני, כדי שלפחות השכן השני יוכל לטלטל בשבת מהבית אל החצר. ורב חיסדה מחדד את השאלה. אליבא דמנדה אמר, לפי דעתו של שמואל, שסובר, אין ביטול רשות מחצר לחצר. שלפי דעתו, אם יש כאן שתי חצרות, ואחד מחצר אחת לא ערב, לא יכול לבטל את רשותו לבני החצר השנייה. לפי זה, לא תיבא אלך. ברור שאי אפשר שאחד יבטל את רשותו לשני, כשהיה כאן שני בתים בשני צדי רשות הרבים, שעכשיו הפכו את המקום שביניהם לחצר בשבת עצמה, לא יכול אחד לבטל את רשותו בחצר לשני. למה לא? אז הוא מסביר. השתא, כשיש שתי חצרות, שאם הם היו רוצים בערב שבת לעשות עירוב בין שתי החצרות, יבאו לערובי מאתמול, מצו מערבי, הם היו יכולים לעשות מלפני שבת עירוב בין שתי החצרות, מאחר ויש פתח בין שתי החצרות, והיה אפשר לטלטל מחצר לחצר בשבת. היה אפשר לעשות את העירוב הזה. בכל זאת, אמרת, אתה אומר שבשבת עצמה, אם הם לא עירבו יחד, אין ביטול רשות מחצר לחצר. הם לא יכולים להתיר לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת, על ידי שבני החצר האחרת יבטלו את רשותם לבני החצר האחת, את הרשות שיש להם בחצר האחרת. על אף שהיה להם אפשרות לפני שבת לעשות עירובי חצרות, אבל מכיוון שהם לא עשו, אז עכשיו אין להם גם אפשרות לבטל רשות של אחד אל השני. אז אם כן, האחה, במקרה שאנחנו עוסקים בו, שבזמן כניסת השבת זה היה שני בתים בשני צידי רשות הרבים, ברור שלא היו יכולים לעשות עירובי חצרות בצורה כזאת. דיבאו לערובי מאתמול לא מעצו מהערבי, כי אז לא היה כאן חצר, אלא זה היה רשות הרבים השטח שביניהם. לא כל שכן שבשבת עצמה הם לא יכולים שאחד יבטל את רשותו לשני. יש כאן עומק יותר גדול גם. רב חסדא היה לו עומק גדול בקושיות שלו. למה אנחנו בכלל מתירים שאחד יבטל את רשותו לשאר בני החצר? מתוך שאם הם לא מערבים יחד, אחד אוסר על השני, ועל ידי שמערבים הם נהיים מותרים, כשכל בני החצר, הרי כשבני החצר לא מערבים יחד, הם הרי אוסרים אחד על השני לטלטל מהבית אל החצר. אז הם אוסרים, זה נקרא אוסרים. מצד שני הם יכולים, הם יכולים להתיר על ידי שהם מערבים ביחד. מקום שאם הם לא מערבים, הם אוסרים אם הם לא מערבים, ואז אם הם מערבים הם מתירים, במקרה כזה תקנו חכמים את האפשרות לבטל רשות. שאם אחד מבני החצר לא ערב, הוא יכול בשבת עצמה לבטל את הרשות שיש לו בחצר לשאר בני החצר, כדי שלפחות הם יוכלו לטלטל שם. כשאנחנו משווים את המקרה הזה לשתי חצרות, כמובן מדובר כאן על שתי חצרות שפתוחים לרשות הרבים כל אחת בנפרד, וחוץ מזה יש פתח משותף ביניהם. הם לא אוסרים חצר אחת על החצר השנייה. יש להם אפשרות כל חצר בפני עצמה לעשות עירובי חצרות ולטלטל מהבית לחצר הזאת, ככה בכל אחת מהחצרות. אם הם רוצים, יש להם אפשרות לפני שבת לעשות עירוב גם שתי חצרות יחד, כדי שיוכלו לטלטל גם מחצר לחצר. אז הם לא אוסרים. זה נקרא הם לא אוסרים. זאת אומרת, גם אם שתי החצרות לא מערבים יחד, אין איסור לטלטל כל חצר בתוך החצר השלה, אם היא לא מערבת עם החצר השכנה. אבל הם מערבים. אז אם במקום שהם לא אוסרים, ואם יכולים לערב, בכל זאת אין דין של ביטול רשות, אז כאן, שלא רק שהם לא אסרו זה על זה, זאת אומרת, זה שרשות הרבים אסור לטלטל, זה לא קשור לשתי הבתים בדווקא, זה רשות הרבים. וגם הם לא מערבים זה עם זה. במקרה שיש כאן שני בתים ושני צידי רשות הרבים. כל שכן שאי אפשר לבטל רשות. הדין של ביטול רשות מתבסס בדרך כלל במקרה שיש בחצר אחת כמה שכנים, שכל אחד אוסר על השני את הטלטול בחצר, כי זו חצר משותפת לכל אלה שנמצאים בחצר. אז מכיוון שהם אוסרים, והיה להם אפשרות לערב כל בני החצר יחד, ואז להתיר, אבל הם לא עשו את זה, אחד מהשכנים לא עשה, בשביל בן אדם כזה התירו לעשות ביטול שהוא מטל את הרשות שיש לו בחצר לשאר. אבל יש דעתו של שמואל שאפילו אם חסר רק אחד מהדברים, זאת אומרת, יש אוסרים ומערבים, חסר את האוסרים, שמכיוון שיש שתי חצרות שונות שכל אחת פתוחה גם לרשות הרבים, חוץ מזה שהן פתוחות אחת לשנייה, אז מראה לא אוסרים אחד לשני, אז נכון שהם יכולים להיות מערבים, אבל חסר כאן את האוסרים, כבר אתה אומר שאי אפשר לבטל רשות מחצר לחצר, כל שכן שהם גם לא יכולים לערב לפני שבת, בוודאי שאין את הדין הזה של ביטול רשות, שאחד יבטל את רשותו לשני. במקרה שלנו, שזה היה שני בתים שהיו בשני צידי רשות הרבים, שבאותו זמן של ערב שבת הם לא היו יכולים לערב אחד עם השני, אז כל שכן שאין פה את הדין של ביטול רשות מאחד לשני. זה העומק של, של הצד הזה בדברי רב חיסדא. זה אפשרות אחת. זה לפי דעתו של שמואל, שבשתי חצרות אין ביטול רשות מחצר לחצר, אז כל שכן שבשני בתים ושני צדי רשות הרבים שהקיפו מחיצות בשבת, הנוכרים הקיפו מחיצות בשבת, ודאי שאין מבטלים רשות אחד, של, אחד אל השני. קיטי בא אלך, אבל אומר רב חיסדא, הספק שלי, אליבא דמנדא אמר, לפי דעתו של רבי יוחנן שסובר, יש ביטול רשות מחצר לחצר. שזה שתי חצרות שפתוחות לרשות הרבים ופתח ביניהם, יכולים לבטל רשות מאחד לשני, אם הם לא ערבו ביניהם. ואז אלה בני החצר שביטלו בשבילהם את ה... שבני החצר השנייה ביטלו בשבילהם את הרשות שיש להם בחצר השנייה, יוכלו לטלטל מהחצר השנייה אליהם, לפי דעתו של רבי יוחנן. אז השאלה היא, אולי דווקא הטעם בשתי חצרות, דייבאו לערובי מאתמול, מצו מערבי. אם הם היו רוצים לערב שתי החצרות יחד מלפני שבת, מכיוון שיש ביניהם פתח, הם היו יכולים לערב. בטול אינה ממצי מבטל, לכן הם יכולים גם לבטל רשות מחצר אחת לחצר אחרת. אמנם הם לא אוסרים זה על זה. זאת אומרת, אם לא היו עושים עירוב שתי החצרות יחד, רק היו עושים עירוב כל חצר בנפרד, לא, חצר אחת לא אוסרת על החצר השנייה, כי כל חצר עושה עירוב בנפרד, אבל בכל אופן מערבים. אם הם רוצים, הם יכולים לערב יחד. לכן יש לפחות את הדין של ביטול רשות. זאת אומרת, אמנם אין כאן את האוסרים זה על זה, אבל יש כאן את המערבים זה עם זה. לפי דעתו של רבי יוחנן שהם לא... לפי דעתו של רבי יוחנן שסובר, שבני שתי חצרות, נכון שהם לא אוסרים בכל זאת, מכיוון שמערבים הם מבטלים את רשותו של אחד אל השני, אז אפשר להבין למה מבטלים רשותו של חצר אחת לחצר אחרת, כי לפחות הם יכולים לערב יחד לפני שבת. אבל הכה כאן השאלה, כשיש כאן שני בתים ושני צדי רשות הרבים, הרי בערב שבת הם לא אסרו אחד על השני, כי זה שהיה אסור לטלטל בשטח שביניהם, זה לא בגלל שזה חצר משותפת, אלא בגלל שזה רשות הרבים. והם גם לא היו יכולים לערב יחד, כי זאת לא חצר, אז אי אפשר לערב ברשות הרבים. השאלה היא כאן, דלא מצו מערבים מאתמול, הם לא אסרו ולא יכולים גם, לא יכולים גם לערב. אולי נאמר שלכן בתול אינמי, לא מצו מבטל. אולי בשביל זה הם גם לא יכולים לבטל, דיירים של בית אחד לא יכולים לבטל את רשותם בשטח שבאמצע לדיירים שבבית השני. או דילמה, צד שני אפשר לומר, לא שנה. כמו שרבי יוחנן סובר לגבי שתי חצרות, שלמרות שחצר אחת לא אוסרת על החצר השנייה, כשכל חצר ערבה בפני עצמה, הם לא צריכים לערב יחד, הם לא אוסרים אחד על השני, הם רק יכולים לערב יחד. ולמרות שהם לא אוסרים, בכל זאת אומר רבי יוחנן, שיש להם אפשרות, אם הם, אם הם לא ערבו לערב שבת יחד, שתי החצרות, בני חצר אחת יכולים לבטל את הרשות שיש להם בחצר האחת, ואז בני החצר האחרת יוכלו לטלטל מהחצר האחת אל החצר האחרת בשבת. אותו דבר גם, כשיש שני בתים בשני צידי רשות הרבים, נכון שהם לא יכלו לערב לפני שבת, אבל בכל זאת יוכל אחד מבית אחד לבטל את הרשות שיש לו בחצר המשותפת לזה שגר בבית השני, ואז לפחות הבעל הבית השני יוכל טלטל מהחצר אל ביתו. אמר לי, אז רב ששת ענה לרב חיסדא, אין מבטלים. למה? כי לפי דעתו של רבי יוחנן, צריך שלפחות הם יוכלו לערב יחד. ואם הם לא יכולים לערב יחד, לפחות שהם יהיו אלה שאוסרים זה אחד על השני. אבל אם הם גם לא אוסרים אחד על השני, כי פה כשזה שני בתים משני צידי רשות הרבים, הם, הסיבה שאסור לטלטל מהשטח שביניהם אל הבית, זה לא בגלל שהדייר מהבית ממול אוסר, אלא בגלל שזה רשות הרבים, זאת אומרת שהם לא אוסרים אחד על השני, וגם לא היה להם אפשרות לערב יחד, אז גם רבי יוחנן מודה שהם לא יכולים לבטל רשות של אחד אל השני. שאלה שנייה ששאל רב חיסדא את רב ששת. חצר שיש שם לפחות שלושה בתים. שניים של יהודים ובית אחד של נוכרי. אי אפשר לעשות עירובי חצרות שני היהודים. למה? כי יש כאן את הדירה של הנוכרי. וכדי שיוכלו לעשות עירובי חצרות, הם צריכים לעשות שני שלבים. שלב ראשון, היהודים צריכים שהנוכרי יזכיר להם את רשותו לשבת זאת, ואז ברגע שהוא יורד, כבר אין לו יותר את הרשות במקום, בחצר, אז שני היהודים עושים עירובי, נשארו שני היהודים שיש להם רשות משותפת בחצר, והם ביניהם עושים עירובי חצרות. המקרה שאנחנו מדברים עליו, את השלב הראשון דלגו על השלב הראשון. הם לא סחרו מהנוכרי את רשותו. ולכן, כמובן שאת השלב השני הם ודאי לא עשו. לא עשו ביניהם עירובי חצרות, כי זה לא היה מועיל גם אם הם היו עושים. לכן, בכניסת השבת היה אסור לטלטל באותה חצר. בשבת עצמה, המציאות השתנתה. מה קרה במהלך השבת? הוא מת נוכרי בשבת. עכשיו, הרי הוא כבר ירד פה מהחצר. הוא כבר לא חלק מהדיירים בחצר הזאת. כמה דיירים נשארו? שני דיירים, שני היהודים. האם יהודי אחד יכול לבטל עכשיו את הרשות שיש לו בחצר ליהודי השני, ואז לפחות היהודי השני יוכל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, או לא? אליבא דמנדא אמר, לפי דעתו של רבי יוחנן, שסובר סוחרים. באיזה מקרה? היו שני יהודים ביחד. היו בחצר. ובמהלך השבת הגיע אל החצר נוכרי, שהוא גם כן היה לו דירה באותה חצר. כעת הוא אוסר עליהם את הטלטול בחצר. למה הוא אוסר עליהם את הטלטול בחצר? כי כרגע יש כאן עוד מישהו. והם לא ערבו איתו וגם לא היו יכולים לערב איתו. מה הם יכולים כעת לעשות? שלב ראשון, לבקש ממנו שיזכיר להם את רשותו בחצר. ואז הוא כבר אין לו שום שייכות עם החצר הזאת. שלב שני, אם זה היה ערב שבת, היו מערבים, שני הישראלים, אבל כאן זה כבר שבת, בשבת אי אפשר לערב. מה שהם יכולים לעשות, לשני יהודים, אם הם לא יעשו כלום, הרי לשניהם יעשו לטלטל עכשיו בחצר. אז הם יכולים לומר, תשמע, אחד מאיתנו יבטל את הרשות שיש לו בחצר אל השני, לפחות השני יוכל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אז לפי הדעה שסוברת שזה אפשר, לפי רבי יוחנן, לא תיבא אלך, יהיה לנו ברור שבמקרה ההפוך, שעד עכשיו הנוכרי היה ועכשיו הנוכרי עזב, בוודאי שנשארו פה שני היהודים בחצר, יהודי אחד יכול לבטל את הרשות שיש לו בחצר ליהודי השני. למה? כי הסברה אומרת את זה. השתא, הרי אם תרתי אבדינן, אם בשבת עצמה, כשהנוכרי הופיע בחצר, שהוא יש לו דירה גם כן בחצר הזאת, הוא הופיע. ולכן הוא עכשיו הפיל להם את העירוב חצרות שהיה להם עד עכשיו. שהתבסס על זה שרק שניהם נמצאים פה בחצר, והם הפכו להיות רשות אחת, אבל ברגע שיש כאן רשות שלישית, או הפיל את כל עירובי חצרות, אמרנו שאפשר לבנות אותו מחדש, בשני שלבים. שלב ראשון, סוחרים מהנוכרי את הרשות שיש לו בחצר, שלב שני, יהודי אחד מבטל את הרשות שיש לו בחצר ליהודי השני, ואז היהודי השני יוכל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אז אם כן, אם שניים אפשר לעשות את שני השלבים, אז חדה מבעיה, כאן כשהמקרה הוא הפוך, שהיה בהתחלה נוכרי, ולכן לא יכלו לעשות עירובי חצרות, אבל הנוכרי ירד מהחצר, כי הוא הרי נפטר, הוא מת. ואם כן, יש כאן רגע רק שני יהודים, ומה הם צריכים לעשות? רק שלב אחד? לא צריכים לזכור מאף אחד את הרשות שיש לו בחצר, כי הרי אין ממי, הנוכרי הרי מת. אלא מה נשאר? רק שני היהודים, שאחד יוותר את רשותו לשני. אז מי בעיה וכי צריך להגיד שאפשר? בוודאי שאפשר. מה בכל זאת השאלה שלי? אלא כי תיבא אלך, לפי דעתו של שמואל. אליבא דמנדא אמר, אין סוחרים. כשהנוכרים הופיע במהלך השבת, עם הרכב היוקרתי שלו, ככה בחנייה של הכניסה לחצר, והוא נכנס להתגורר בחצר, עם המפתחות פותח את הדירה, את הדלת, ונכנס ומתגורר שם. עכשיו יש לנו כאן דייר חדש בחצר שהופיע במהלך השבת, הוא אומר, שמואל, הרס את כל העירוב. זה לא יועיל שהוא יזכיר לכם את הרשות שלו עכשיו. אתם לא תוכלו אחרי זה לבטל את הרשות של אחד לשני. אז כאן השאלה, אולי הסיבה שהוא אוסר, כי זה, כי האפשרות להתיר מורכבת משני השלבים, גם לזכור מהנוכרי וגם אחרי זה שאחד יבטל את רשותו לשני. אז תרתי יהודה לא עבדינן, שני שלבים אומר שמואל אי אפשר לעשות. אבל אולי החדה, אולי כאן, כשלא צריך לזכור את רשותו של הנוכרי, כי הרי הוא מת. מה נשאר כאן? שיהודי אחד יבטל את רשותו ליהודי השני? שזה רק חדה? אולי זה כן עבדינן? אולי אפילו שלא יכלו לערב מלפני שבת, אבל עכשיו יהיה אפשר לבטל רשות של אחד אל השני. או דילמה, או מצד שני אפשר לומר לא שנה. זה לא שונה, ומכיוון שהיהודים בכניסת שבת לא יכלו לערב שניהם יחד, כי היה כאן את הנוכרי, אז עכשיו במהלך השבת הם גם לא יכולים לבטל רשות של אחד אל השני. אמר לי, אז רב ששת ענה לו, אני אומר, מבטלים. אפילו לפי דעתו של שמואל. ואמנונה אמר, אין מבטלים. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, נוכרי שיש מבוי, שזה מין דרך, רחוב צדדי, אחד הפניות מרשות הרבים נכנסים לתוך איזשהו רחוב צדדי שנקרא מבוי, שפתוחים אליו חצרות, שבחצרות פתוחים בתים. עכשיו, במבוי הזה גרים, בחלק מהחצרות גרים יהודים, ובאחת החצרות גר נוכרי. הנוכרי הזה מבטל ומנטרל את האפשרות לעשות שיתופי מבואות, שכל בני החצרות שבמבוי ישתתפו יחד ויאמרו שהם כולם רשות אחת, כדי שאי אפשר לטלטל מהחצרות אל המבוי. כי הוא לא יכול לעשות שיתופי מבואות, שזה כמו עירוב. עכשיו, כאן אנחנו מדברים על מקרה מיוחד. נוכרי שיש לו שני פתחים למבוי. יש לו פתח בבית ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. חוץ מהפתח שיש לו שפתוח אל המבוי, יש לו פתח אחורי שפתוח מאחורי ביתו, שפתוח לשדות, לבקעה. אתה מבין? אם לא היה לו את הפתח האחורי, כולנו היינו מתייאשים מן האפשרות לעשות כאן שיתופי מבואות, אבל הפתח הזה, שיש לו פתח אחורי, עשה לנו פתח לחשוב, אולי אנחנו יכולים כן להתיר את המבוי. למה? כי הרי, אולי נאמר, וככה אנחנו באמת אומרים, בשם שמואל, שמכיוון שהפתח האחורי פתוח למרחב בקעה של שדות, לעומת זאת, הפתח הקדמי, למה הוא פתוח? לאיזה מבוי צפוף? הסברה אומרת שהפתח הנבחר הוא הפתח האחורי שיש לו אל הבקעה, ואנחנו כאילו לא מחשיבים את הנוכרי הזה כחלק מבני המבוי, ואפשר לעשות שיתופי מבואות בלעדיו. זה מה שאומר שמואל. ויותר מזה, אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות ומה לא, כל היום כולו של שבת, דרך המבוי. יש לך הוכחה גדולה מזאת שהוא מעוניין להשתמש עם הפתח הפנימי שיש לו אל המבוי? זה לא הוכחה. אינו אוסר על בי מבוי. למה? מה הייתה מה? התשובה היא, בפתחה, דמייחד לי בהו ניחא לי. בפתח שמיוחד לו, שהוא רק לו, שלא פתוח לשאר המבוי, אלא פתוח לבקעה, לשדות מאחורה, שמה יותר נוח לו. מקום רחב, דעתו דווקא שהפתח העיקרי שלו יהיה הפתח האחורי, ולכן הוא מסולק מהמבוי, ולא צריך את התיקון יחד איתו. זה כשהפתח האחורי שלו פתוח לבקעה. להיפלאים, ודאי שהוא לא נחשב חלק מבני המבוי. עכשיו, אם הפתח האחורי שלו פתוח למקום גדול, אבל פחות, היא באה אלו. אם הפתח שלו פתוח לקרפף, מקום מוקף מחיצות, שטח אחורי מוקף מחיצות, מהו? האם גם כאן אנחנו אומרים שהוא מעדיף את הכרפף, וזה הפתח העיקרי שלו, או לא? כי הרי זה קצת יותר קטן מבקעה. אמר רב נחמן בר עמי, משמי דאולפנה, לשון תווה אולפן, תורה, משם התורה שהוא קיבל מרבותיו, שמע מרבו, שרבו שמע מרבו, ככה, כמה וכמה דורות, שהתשובה היא שגם בכרפף נוח לו. זה מקום מרווח, וזה הפתח שבו הוא מעניין להשתמש, אפילו פתוח לכרפף. רבא ורב יוסף דאמרי תרווה היו, זה תלוי. הם אומרים תלוי. אם הפתח האחורי פתוח לכרפף, לא תמיד נוח לדייר שגר בבית, שיש לו שני פתחים, פתח אחד למבוי ופתח אחר לכרפף, לא תמיד נוח לו דווקא הפתח שפתוח לכרפף. מכיוון שעסקנו עד עכשיו לגבי נוכרי, אז נמשיך לגבי נוכרי ותכף נדבר לגבי ישראל. נוכרי, שהמקרה שעליו אנחנו מדברים, כן? יש לו חצר שפתוחה מצד אחד למבוי, מצד שני לכרפף. אז אם זה כרפף שהוא קטן, הוא רק בגודל בית סעתיים, שאפשר לזרוע בו שני סעים, ולא שטח גדול. זה שטח של בערך, לא בערך, זה שטח של 5,000 אמות מרובעות. במלבן זה יוצא 50 אמה על 100 אמה. במרובע זה יוצא 70 אמה ו-4 טפחים על 70 אמה ו-4 טפחים ועוד קצת. אם זה שטח כזה קטן, אז הנוכרי לא יעדיף את הפתח שיש לו אל הכרפף הקטן הזה על פני הפתח שיש לו אל המבוי. והוא יעדיף את המבוי, ולכן הוא אוסר על בני המבוי את הטלטול במבוי, כי הם לא יכולים לעשות איתו שיתופי מבואות. אבל אם הפתח האחורי שפתוח לכרפף, פתוח לכרפף ענק, רחב מימדים, יותר מבית צעתיים, אז הנוכרי שנמצא במבוי אינו אוסר זה שיש לו פתח אל המבוי, כי הפתח העיקרי שלו הוא הפתח האחורי שפתוח לכרפף הענק. זה לגבי נוכרי. אבל... כן, ופה בעצם השלמנו את הדעות גם. עכשיו אנחנו עוברים לאותו דין, מה יהיה הדין לגבי ישראל שלא ישתתף בשיתופי מבואות, האם הוא אוסר על בני המבוי או לא. גם כאן, כשהישראל הזה, חוץ מהפתח שיש לו אל המבוי, יש לו גם כן פתח אחורי אל כרפף, אולי נאמר שאם הוא לא ישתתף בשיתופי מבואות, הוא לא אוסר על בני המבוי מכיוון שהוא בכלל מעדיף את הפתח האחורי שיש לו. כאן זה תלוי, וכאן זה הפוך מנוכרי. ונראה למה. ישראל, אם השטח הוא עד בית צעתיים, אז אני אומר, אינו אוסר. הישראל משתמש בפתח האחורי, שיש לו אל הכרפף, אבל זה כרפף קטן, דווקא בגלל זה הוא מעדיף את הכרפף. למה? כי בכרפף יותר מבית צעתיים, אסור לו לטלטל שם, חכמים אסרו לטלטל במקום מוקף מחיצות אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, אם המחיצות האלה לא הקיפו אותם לצורך מגורים, וכרפף לא מקיפים לצורך מגורים, אז הישראל אסור לו לטלטל בחצר האחורית שלו, לכן הוא בוודאי מעדיף את החצר הקדמית שפתוחה אל המבוי. לכן, עכשיו, אם זה, אבל לכן, אם זה גדול יותר, זה המקרה הבא, שאם זה יותר מבית צעתיים אוסר, אבל במקרה הראשון, שזה עד בית צעתיים, שהוא כן יכול לטלטל בחצר הזאת, שזה כרפף קטן, אז אינו אוסר על בני המבוי, גם אם הוא לא עשה איתם שיתופי מבואות, כי הוא משתמש בעיקר עם החצר האחורית שיש לו, הוא לא נחשב כחלק מבני המבוי, ולכן גם אם הוא לא ישתתף עם בני המבוי, הוא לא אוסר עליהם. באמיני רבה בר חקלאי, הוא שאל שאלה מרב הונה, שאלה שעליה דיברנו, אז לכן גם יענו לו את התשובה שענינו. אם נוכרי יש לו פתח, מצד אחד למבוי, מצד שני הוא פתוח לכרפף. מה הוא? האם הוא אוסר על בני המבוי, או שהוא לא אוסר על בני המבוי? אז הוא אמר לו את ההבדל. שאמרו רבא ורב יוסף. אמר לי, הרי אמרו שזה תלוי. אם השטח של הכרפף הוא עד בית צעתיים, וזה מצומצם בשביל הנוכרי, לא נוח לו השטח הקטן הזה, אז אוסר. אבל אם השטח של הכרפף הוא גדול, רחב, יותר מבית צעתיים, אז בוודאי הוא בוחר בפתח הפרטי שיש לו אל הכרפף, והוא מוותר על הפתח שיש לו אל המבוי, ולכן אינו אוסר. אמר אולה, אמר בשם רבי יוחנן, קרפף, שטח מוקף מחיצות שלא הקיפו אותו לצורך מגורים, אלא לצורך מחסן עצים וכדומה. אפילו יותר מבית צעתיים, שאסור לטלטל בו, שלא הוקף לדירה, אלא הוא הוקף, כמו שאמרנו, לצורך לאחסן שם עצים וכדומה, אז אסור לטלטל בו. ואפילו אם הוא גדול כמו בית קור, שזה 30 סאה, כבית קוריים, 60 סאה, אז אם כן, אסור לטלטל שם. רגע, אז מה זה נקרא המקום הזה? רשות היחיד? רשות הרבים? זה לא רשות היחיד לכאורה. למה לא? אם זה רשות היחיד, מוטל טלטל. מה, בן אדם בבית שלו, מישהו מגביל אותו לטלטל? אז זאת אומרת שזה לכאורה לא רשות היחיד. אז מה, זה רשות הרבים? לא, זה לא רשות הרבים. אז מה, זה אולי, זה לא רשות הרבים, כי הרי בכל זאת זה מוקף מחיצות. אז מה זה? אז אומר ככה. זה רשות היחיד. למה? כי זה מוקף מחיצות. עכשיו, מעיקר דין תורה, שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים לפחות, יכול להיות יותר גם, מוקף מחיצות בגובה 10 טפחים הוא רשות היחיד. באו חכמים עם תקנה. מכיוון שהוא כל כך גדול, אסור לטלטל בו יותר מארבע אמות. הפכו אותו למעין קרמלית, שאסור לטלטל בו יותר מארבע אמות. קרמלית זה רשות מדרבנן, כמו שאמרנו. בסדר. מחדש רבי יוחנן, נכון שחכמים תקנו בו שהוא לא יחשב, שיהיה אסור לטלטל שם. זה לא משנה את המקום מעיקר דין תורה. זאת אומרת, מעיקר דין תורה המקום הזה רשות היחיד, רק חכמים אסור לטלטל בו. לכן, הזורק מרשות הרבים לתוכו, ונחשב מהתורה שהוא זרק מרשות הרבים לרשות היחיד, אז הוא עובר על מלאכת מוציא מרשות לרשות, והוא יהיה חייב חטאת. מה הייתה, מה? אם זה רשות היחיד, למה אסור לטלטל שם יותר מ-400? תראה, מעיקר דין תורה, המקום הזה נחשב עדיי רשות היחיד. כי הרי המחיצה שמקיפה את הקרפף, מחיצה היא מהתורה, זה הופך את המקום לרשות היחיד. אלא שמדרבנן, אסרו לטלטל שם יותר מ-400, כי היא מחוסרת דיורין, ולכן הם החשיבו חכמים את המקום הזה לקרמלית. אסרו לטלטל שם יותר מ-400. שואלת הגמרא, מתאים רב יונה בר חיננה. סלע שבים, ים, מים, כל תחלת, מרגיע, ובאמצע הים יש מין סלע, בולט, גובה 10 טפחים, סלע שבים גבוה 10 טפחים, ורוחב 4 טפחים על 4 טפחים. ים, לראות ים זה עושה טוב. נתרגם את המראה שאנחנו רואים למראה הלכתי. מה ההגדרה, איזה רשות יש לים? ים הוא קרמלית, רשות מדרבנן, הוא נחשב כמו רשות לרבנן, זאת אומרת, אסור לטלטל שם 400, יותר מ-400. אסור לטלטל משם לרשות הרבים, אסור לטלטל משם לרשות היחיד ולהפר. הסלע שיש בים, בגובה 10 טפחים, רחב 4 טפחים על 4 טפחים, הוא רשות היחיד. מוטל לטלטל מהסלע לים? מוטל לטלטל מרשות היחיד לקרמלית? אסור. לכן, אין מטלטלים לא מן תוכו של הסלע לים, ולא מן הים לתוכו, כי הסלע הוא רשות היחיד והים הוא קרמלית. אסור לטלטל מדרבנן מרשות היחיד לקרמלית ולהפר. אם הסלע הוא נמוך יותר מ-10 טפחים, פחות מכאן, אז אם כן הסלע הזה כבר לא נחשב רשות היחיד, אלא מה הוא נחשב? קרמלית, ולכן מטלטלים, כי גם הים וגם הסלע שניהם קרמלית. כמה מוטל לטלטל? כמובן רק 400, כמו שמוטל לטלטל בקרמלית. אז זה ברור. עד כמה? כמה הרוחב של הסלע שגבוה 10 טפחים, כמה הוא יכול להיות רחב שיהיה אסור לטלטל מהסלע אל הים ומהים אל הסלע? עד גודל של שטח של בית צעתיים. על איזה ההיה. מה פירוש רק עד בצעתיים? אז הגמרא מביאה פה כמה אפשרויות. קודם כל, האפשרות הראשונה שהגמרא מנסה לומר, אילי מהסיפה. אולי נאמר שזה מדובר על היתר שהסלע נמוך מעשרה תפחים. כן, זה הסיפה. הרי שהיה כשהסלע הוא גבוה עשרה תפחים ורחב ארבעה על ארבעה. הסיפה כשהסלע נמוך מעשרה תפחים ורחב ארבעה תפחים על ארבעה תפחים שהוא גם כרמלית. אם זה מדובר שהוא נמוך מעשרה תפחים, אז מה? רק אם זה בית סעתיים השטח, רק אז אפשר לטלטל מהסלע אל הים ומהים אל הסלע? תפי לא, ואם הוא יותר רחב מבית סעתיים, הוא כבר לא נקרא קרמלית, הוא ודאי נשאר בשם קרמלית. הקראה מקרמלית לקרמלית כמטלטל, לא משנה מהרוחב. קרמלית לא חייב להיות דווקא עד בית סעתיים, יכול גם להיות יותר מבית סעתיים. והוא נשאר בשם קרמלית. והים זה גם כן קרמלית, אז מה בא לטלטל מהסלע לים ומהים לסלע? זאת הייתה האפשרות הראשונה שאותה הורדנו. לכן הגמרא מסבירה אפשרות שנייה, על איזה חלק בברייתא נאמרו הדברים שרק עד בית סעתיים זה נאמר. ההגבלה של עד בית סעתיים, על איזה חלק בברייתא זה נאמר, אל עליו הרישא, על סלע שהוא גבוה עשרה תפחים. ואחי כאמר, סלע שבים, גבוה עשרה תפחים ורוחב ארבעה תפחים על ארבעה תפחים. אין מטלטלים לא מתוכו שרשות היחיד לים שהיא כרמלית, ולא מן הים שהיא כרמלית לתוכו שרשות היחיד, ועל זה באה ההגבלה של הברייתא ועד כמה השטח על הסלע צריך להיות כדי שיגבילו שיעשו לטלטל ממנו לים, עד בית סעתיים, שעד אז רשות היחיד. רגע, רגע, רגע. היתר מבית סעתיים, שזה בעצם כמו קרפף, זה מקום, מה זה הסלע הזה בעצם? זה ממש כמו הקרפף שעליו דיברנו מקודם, רבי יוחנן דיבר על זה. שהוא, אם הוא יותר גדול מבית סעתיים, אמר רבי יוחנן שיש לו עדיין שם רשות היחיד מהתורה. לכן, אם אדם יזרוק מרשות הרבים אל הקרפף, הוא יהיה חייב. אז גם לגבי סלע שבים. גבוה עשרה תפחים, אם הוא רחב יותר מבית סעתיים, אמור עדיין להיות רושם של רשות היחיד, ואם אדם מטלטל ממנו אל הים, הוא יהיה חייב. לא יהיה חייב, כי הים הוא קרמלית, אז אבל כל פעמים זה יהיה אסור, לטלטל מרשות היחיד אל הקרמלית. אבל מה כאן כתוב בברייתא, אם אנחנו ככה מבינים, שההגבלה עד בית סעתיים נאמרה על סלע, שהוא רשות היחיד. זאת אומרת שרק עד בית סעתיים הוא נשאר רשות היחיד. ואם הוא רחב יותר מבית סעתיים, זה כבר נקרא קרמלית? הלמה קרמלית היא? זה סותר את דברי רבי יוחנן, תיובת דה רבי יוחנן שאמר לגבי אותו מקרה, שר גדר, אין הבדל אם הגדר היא גדר, או שזה מדובר פה על שטח מוגבה, שאז אנחנו אומרים שהגובה הוא נחשב כמו גדר. אז זה אמור עדיין להיות אותו דין, זה באמת אותו דין, אבל אתה רואה מפה אם כן סתירה לדברי רבי יוחנן, אתה רואה שאם השטח הוא יותר גדול מבית סעתיים, כבר בטל מן השם רשות היחיד, ולכן יהיה מוטל טלטל מהסלע אל הים. אפילו שהוא רחב, שהוא גבוה עשרה תפחים, ברגע שהוא התרחב יותר מבית סעתיים, בטל מן השם רשות היחיד, אז כאשר רבי יוחנן שאמר שמהתורה עדיין יש לו שם של רשות היחיד, אפילו שהוא רחב יותר מבית סעתיים. אמר רבה, מן דלא ידע תרוץ אימת נהייתה, מי שלא ידע לתרץ את הברייתא, טיוב את המוטיב לרבי יוחנן, הוא מקשה מהברייתא קושייה על רבי יוחנן, אבל זה לא קושייה. לעולם הרי שם, באמת מה שכתוב עד בית סעתיים נאמר על החלק הראשון בברייתא, שמדבר על סלע בגובה עשרה תפחים. אבל זה נאמר על דיוק בתחילת הברייתא. ואחיקה אמר, שהברייתא אומרת שאם הסלע הוא גבוה עשרה תפחים, ורחב ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, ונחשב רשות היחיד אסור לטלטל ממנו אל הים ומהים אליו. מה אנחנו מדייקים? על הסלע עצמה מותר לטלטל. אתה משך חפץ על הסלע, לקחת אותו מצד אחד לצד אחר של הסלע. מותר, למה לא? הבתוכו מטלטלים. גם אם זה יותר מארבעה תפחים, גם אם זה עשר אמות, אתה יכול לטלטל יותר מ-400, כי זה רשות היחיד, לטלטל ברשות היחיד, אתה יכול בלי הגבלה. ועל זה מקבילה הברייתא, ועד כמה אתה יכול לטלטל בלי הגבלה על גבי הסלע? כמו כל רשות היחיד, של, כמו כל מקום שלא הוקף למגורים, עד ביצעתיים, אבל אם זה יותר מביצעתיים, המקום הופך להיות קרמלית, ואז יעשו לטלטל שם יותר מ-400. אבל לטלטל מהסלע אל הים, גם אם הוא רחב יותר מביצעתיים יעשו. כמו שאמר רבי יוחנן לגבי קרפף, מהתורה זה נשאר בשם רשות היחיד המקום הזה. ולכן יעשו לטלטל ממנו אל הים שהוא נשב קרמלית, כי יעשו לטלטל משות היחיד לקרמלית וכן לאפר. זה תירוץ אחד של רבא. תירוץ שני של רבא אשי. רבא אשי אמר, גם הוא אומר לעולם הרישא, ההגבלה עד בית צעתיים נאמרה על סלע בגובה 10 טפחים. ואם הסלע, ובאמת הברייתא שאומרת שכל מה שעשו לטלטל מהסלע אל הים ומהים אל הסלע, זה נאמר רק עד בית צעתיים, אבל יותר מבית צעתיים מותר, זה נכון. אז אם כן יש פה טיובתא דרבי יוחנן, למה שיהיה מותר לטלטל אם השטח הזה הוא יותר מבית צעתיים לטלטל ממנו אל הים? הרי אתה אומר שמכיוון שיש מחיצה בגובה 10 טפחים, גם אם הוא רחב יותר מבית צעתיים, מהתורה עדיין יש לו שם רשות היחיד, איך מותר לטלטל מרשות היחיד אל הים? התשובה היא, רגע, מה בא לטלטל מרשות היחיד לים? מה ההגדרה של ים? קרמלית. מי תיקן את הרשות הזאת שנקראת קרמלית? חכמים. בסדר גמור. הן אמרו והן אמרו. הם גזרו הרי את שתי הגזרות. הם גזרו שהים נחשב כקרמלית שעשו לטלטל מרשות היחיד אל הים ומהים אל רשות היחיד. והם גם אמרו את התקנה הזאת שקרפף יותר מבית צעתיים, עשו לטלטל בו יותר מ-400, אפילו שהוא רשות היחיד. הם אמרו קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, יש לו דין של קרמלית והוא מתבטל מרשות היחיד, ולכן הם מטלטלים בו אלה ב-400 כמו קרמלית. והן אמרו גם את החידוש השני, שהן מטלטלים מרשות היחיד לקרמלית. כל האיסור לטלטל מרשות היחיד לקרמלית, זה איסור מדרבנן. לכן, אם השטח של הסלע הוא עד בית צעתיים, דשארי לטלטולי בקולי, מותר לטלטל על גבי הסלע, בכל הסלע עד בית צעתיים, אפילו מקום שלא הוקף לדירה, יש לו שם של רשות היחיד גם מדרבנן, מותר לטלטל בו בלי הגבלה. לכן, מכיוון שהוא נחשב רשות היחיד ממש, אסרי רבנן לטלטולי, לא מן הים שהוא קרמלית לתוכו שהוא רשות היחיד, ולא מתוכו שהוא רשות היחיד לים שהוא קרמלית. מה הייתה? מה? רשות היחיד גמורה היא, והים הוא קרמלית. חכמים עשו לטלטל מרשות היחיד לקרמלית. אבל אם הסלע הוא שטח של יותר מבית צעתיים, שמהגזרה של חכמים אסור לטלטל בכולי, אסור לטלטל יותר מ-400 על גבי הסלע, כי הוא קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה שיש לו דין של קרמלית. פה? היה אמור להיות שאסור באמת לטלטל גם מהסלע אל הים, כי באמת מהתורה הוא עדיין ישר רשות היחיד, והים הוא קרמלית. אבל מי אסר לטלטל מרשות היחיד לקרמלית? חכמים. כאן הם העדיפו לא לאסור. שרו רבנן לטלטולי מתוכו לים ומן הים לתוכו. למה פה הם העדיפו לא לאסור? מה הייתה? מה? כי אם הם יאסרו, אנשים יחשבו, למה אסור לי לטלטל מהסלע אל הים? כי הסלע הוא רשות היחיד. וגם אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, הוא רשות היחיד, אז אם כן יהיה מותר לטלטל בכולו. דיל מאמרי, רשות היחיד הגמורה היא, ואת לטלטולי בכולי, גם אם יותר מבית צעתיים, יבואו לטלטל בו יותר מ-400. לכן אמרו, אסור, לכן הם אמרו, מותר לטלטל מהסלע אל הים ומהים אל הסלע, למרות שמעיקר דין תורה הסלע הוא רשות היחיד, חכמים לא אסרו כאן את האיסור לטלטל מקרמלית לרשות היחיד ומרשות היחיד לקרמלית. כדי שאנשים לא יבואו להקל ולטלטל יותר מ-400 על גבי סלע כזה, שהוא גבוה 10 טפחים ורחב יותר מבית צעתיים. ומה הישנה? הרי יש כאן שתי גזרות. יש גזרה שעשו לטלטל יותר מ-400 במקום שהוא לא הוקף לדירה והוא יותר מבית צעתיים, ויש איסור לטלטל יש איסור, והוא הופך להיות, כן, במקום שהוא גדול יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה, הוא הופך להיות קרמלית, ויש איסור לטלטל בו יותר מ-400, שאת הגזרה הזאת חכמים רצו להעמיד, שואלת הגמרא, ומה ישנה, מה זה שונה מהאיסור שחכמים גזרו, שאסרו לטלטל מרשות היחיד לקרמלית, שאת הגזרה הזאת הם בחרו לבטל, כדי להעמיד את הגזרה, שאנשים לבוא לטלטל 400, במקום יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה, שיש לו דין של קרמלית, שאסרו לטלטל בו יותר ב-400. ותרץ את הגמרא, תוכו שכיח. הדבר שכיח שאנשים רוצים לטלטל בשטח שהוא לא הוקף לדירה יותר מבית צעתיים. ולכן אם חכמים יתירו לטלטל בתוך עוד ככה, היה לחכמים אפשרות מצד אחד להתיר לטלטל יותר מ-400 על גבי הסלע הזה למרות שהוא נשב קרמלית. ואז כשאנשים היו רואים את זה, היו מבינים שמותר לטלטל בכל מקום שהוא לא הוקף לדירה, אפילו יותר מבית צעתיים, יותר מ-400. אז יבואו לזלזל בדין של הקרפף שהוא שכיח. זאת אומרת ככה, זה שכיח שיטלטלו על גבי הסלע יותר מ-400, ומכיוון שאנשים יטלטלו, אז יבואו גם להתיר לטלטל בכל קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה. אבל לעומת זאת, לטלטל מתוכו לים ומן הים לתוכו, לא שכיח. לכן, חכמים התירו לטלטל. וברגע שמוטל טלטל מן הים אל הסלע ומן הסלע אל הים, אז אנשים יבינו שהסלע הזה אין לו דין של רשות היחיד, יש לו דין של קרמלית מדרבנן, והם לא יבואו לטלטל בשטח גדול יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, יותר מ-400, ועד כאן דף סמך זין.